כסיכום לנושא של פרעות כוח המדמה, כסיכום לנושא הזה, וזה דיברנו בשתי השיעורים האחרונים, כמדומני, אולי אפילו יותר מזה, על פרעות כוח המדמה. עד כמה מסוכן הדבר שאנחנו מציירים בצורה מוגזמת, סכנות, מצבים לא נוחים וכן הלאה, רק יורדת טיפת מים על הבן אדם, הוא כבר צועק עד לב השמיים, כבר קר לו, וכבר אוף, וכבר בוף, וכבר הוא רץ כמו מטורף מתחת למחסה, כאילו לפחות נפל עליו אבנל גביש. כל היחס הטראומטי, הדרמטי והטרגי הזה לקשיי חיים, מחליש את כוחו של האדם מאוד מאוד, ומזה צריך להיזהר, כמו שאמרנו. אז רציתי להביא פה דברים של הרב קוק, שיהוו מעין סיכום בכלל דבריו, או בכלל, כן, בכלל דבריו, דברינו דבריו, הוא כולל את כל מה שאמרנו כאן בצורה נפלאה. אז בואו נלמד מאמר ברב, זה יכול להיות נהדר. אתם תראו עד כמה זה קולע לנושאים עליהם דיברנו פעם שעברה. תסתכלו בקוף תת זין, יש לכם את זה נכון? כך מסופר בגמרא, אולה ורב חיסדה. אולה ורב חיסדה, זה מסכת שבת, מסכת, סליחה, מסכת ברכות, דף נון חת, עמוד ב'. כתוב שם פור מעניין, אולה ורב חיסדה, אבו כאזלה באורחה. היו הולכים בדרך. כמעט הוא הפיתחה, דבי רב חנה, בר חנילאי, נגד רב חיסדה והתנח. כן, כנראה רב חיסדה נאנח, כנראה היה לו איזה קושי מסוים, אולי איזושהי מועקה מסוימת, לא חסר סיבות להנח לעם ישראל. כן. בכל אופן, נגד רב חיסדה, נאנח רב חיסדה. אמר לאולה, חברו, שני חברים הלכו בדרך, אולה ורב חיסדה. אז שאולה ראה את רב חיסדה, כן, נאנח, הוא אמר לו, מהי כמתנחת? למה אתה נאנח? הנחה קוראת לב כזו. כן, אוף. הייתה כנראה הנחת קוראת לב ממש, היה ממש סיבה לחשוש לשלומו של רב חיסדה. כן, מהי כמתנחת? למה הנחה כזו? ואמר רב, הרי כך שמענו משמו של רב, מדוע אינך חש לדברי רב, שאמר דבר מאוד מאוד נכון, ואמר רב, והרי אמר רב, הנחה שוברת חצי גופו של אדם. מה, אתה רוצה לשבור את גופך? למה אתה נאנח בצורה כזו? כן, הנחה שוברת גופו של אדם, חצי גופו של אדם, שנאמר, ואתה בן אדם, הענח בשברון מתניים. כן, ואתה בן אדם, הענח בשברון מתניים. רואים פה שההנחה, כן, היא גורמת לשברון מותניים, ומותניים זה חצי גוף, נכון? המותן זה חצי גופו של אדם. אם כן, למה אתה נאנח? אתה גורם נזק לעצמך, אתה לא מודע לנזק החמור שאתה גורם לעצמך. כן? נזק פיזי. ואתה בן אדם יענח בשברון מותניים. ומוסיף על זה רב אולה, ואם נלך לפי שיטתו של רבי יוחנן, חברי, רב חיסדה, אז בכלל אתה בצרה. כי רבי יוחנן אמר שההנחה שוברת אפילו כל גופו של אדם. אז בין כך ובין כך, תבחר, כן? אבל בכל מקרה, פחות מחצי גוף אתה לא יוצא. אם רבי יוחנן, שהוא חכם ארץ ישראלי, שכדאי לחוש לדבריו, תפיסה שלו כנראה יותר הוליסטית גם, הוא אומר לנו שנשבר כל גופו של אדם. אז אתה צריך לשאול את עצמך, רב חיסדה, למה אתה נאנח? כן, שנאמר, והיה כי אמרו אליך על מה אתה נאנח, וכהתה כל רוח, רואים שההנחה זה לא רק שברון מותניים, אלא זה גם כהתה כל רוח, כל החיות שבאדם נעלמת, כן? כל רוח, לא רק מותניים. קיצור, שמענו כאן שסיפור ההנחה הוא סיפור לא פשוט. זו הזדמנות לברר קצת סוגי הנחות, שורש ההנחה, מאיפה הוא בא, איזה הנחה היא לגיטימית, איזה הנחה היא שלילית ומסוכנת. זה דבר מאוד אקטואלי. אין אדם שבחיי יום יום לא נאבק, ולא מתמודד ולא נפגש עם צורך עז להנח, כן, קוראים לזה כיתור, קוטר, כל מיני ביטויים כאלו ואחרים. וזו הזדמנות לברר איזה הנחות הן באמת הנחות, גורמות לאדם הנחה, ואיזה הנחות הן שוברות את המותניים לכל הפחות, כן, או אפילו את כל גופו. אז הנה, אומר לנו הרב ככה, כמה נפלא. אומץ הרוח, תראו, בתוך דברי הרב עצמו, וקופת את זה. אומץ הרוח היא מידה נחוצה לאדם, למטרת חייו הגשמיים והרוחניים. הם צריכים לדעת דבר אחד, החיים שלנו זה מאבק מתמיד, כן? הרב קורא לזה באורות הקודש, מלחמת העולמות, או מלחמת הנפשות, נפש בהמית, נפש אלוקית, מלחמת הטוב והרע, תקראו את זה איך שאתם רוצים. אבל כולכם תודו, כולנו נודע שיש בה, בחיים של כל יחיד ויחיד, אנחנו מרגישים מתח בלתי פוסק, בין העולם הרוחני, שהעולם הרוחני הוא גורס ואומר וטוען בפנינו, כן? להמשיך, להתקדם, להתקדש, להשתפר. זה כל אחד שאנחנו שומעים מתוכנו. הכוח שאומר לנו גדל. זה הכוח חיובי. לעומתו אנחנו שומעים קולות שאומרים לנו חדל. כן? אלו אותם שתי מלאכים, עוזה ועזאל. כן? כך ולפי מסורת חזל. אלו שני המלאכים שהם אלו שאומרים לפני הקדוש ברוך הוא, מה אנוש כתזכרנו. בן אדם כתפקדנו. כן? לכל אחד מאיתנו יש את הכוח שאומר, מי אני? מה החיים שלי שווים? אין לי כוח. הנה בך, לא מסוגל, חייתי כבר 20 שנה ככה, אני כבר חיות 70 שנה ככה. זה הכוחות שאומרים חדל. אלו שני קולות, כן? שני קולות, שני כוחות רוחניים, מיסוד יצר רע, שזה עומד, כן? הכוחות האלה עומדים בפני השאיפה שלנו אל על, בפני הרצון להתקדם. כן? אז נבחין ונראה, שבמהלך היום קורה לנו הרבה פעמים, שאנחנו אכן עדים, להמולת המלחמה שיש בין שני הקולות האלו. הכוח שאומר לי, גדל, אם זה להבין סוגיה, והכוח שאומר לי, אין לך סיכוי להבין את הרמב"ן, אין לך סיכוי להבין צורת הדשמטה של ספרת הרמב"ן, אין לך סיכוי, זה עמוק, זה קשה, כן? כל דבר ודבר, כל תחום ותחום, אנחנו רואים את המתח הזה בין שני הכוחות. אומר הרב, אומץ הרוח, כן? ההתגברות, מה צריכה להיות המסקנה שלנו מתוך המאבק הזה? שאנחנו חוזים במאבק הזה. שאנחנו פוגשים את המאבק הזה. אנחנו סופגים מדי פעם מעלומות בזירת הקרב הזו. כן? אנחנו קבלים מעלומות מהכוח הזה. לפעמים אנחנו גם נופלים על ברכינו. לפעמים סופרים לנו אחת, שתיים, שלוש וארבע. אין לנו ברירה. אנחנו חייבים. וזה צו חיינו. חייבים לקום. חייבים להזדקף ולהשיב מלחמה שירה. זו צריכה להיות המסקנה. זו צריכה להיות המסקנה. מאוד מעניין אגב, כן, לא יודע אם שהוא ככה זוכר קצת את פרקי ההיסטוריה אלו, כן, דווקא בארצות הברית. כן, הידוע שהמלחמה בין המערב לבין הנאצים, מחשמה וזכרם, התחילה באופן סמלי על זירת האגרוף. אתם מי שמכיר את הפרק הזה בהיסטוריה. בשנת 36 למעשה, לכפירתם, היה קרב, זה היה הקרב הראשון בין ג'ו לואיס, כן, אותו צאצא עבדים משוחרר בדיטרויט, לבין הרשע המרושע, כן, ספינת הדגל הספורטיבית של הנאצים שם, כן? איך קראו לו? מקס, לא זוכר, כן, מקס, משהו כזה. מקס, כן, לא זוכר. שם רשעי מרכב. והוא הביס אותו, את ג'ו לואיס, שהיה אלוף גדול מאוד, אלוף עצום, הוא הביס אותו. ואז האמריקאים לא שקטו ולא נחו. זה היה ב-36, תעמולה הנאצית כבר התחילה להיות מאוד מאוד רצינית. ואותו ג'ו לואיס הוא בעצם סימל את כל הדברים שסנועים על התרבות המערבית. והנה עכשיו פתאום, אותו מקס, סליחה, סימל את כל מה שסנוי בעיני התרבות האמריקאית. ואחרי שבאמת הפסיד הנציג שלהם, לא יכול לדבר כזה. תראו מיד יזמו קרב גומלין. חלפו עוד שנתיים, שנת שלושה, יותר אפילו, שלוש שנים. 39 זה כבר היה ביצומה אחת של דברים קשים מאוד, כי ב-39 זה כבר היה סיפור. יזמו קרב גומלין, והוא הגיע שוב לארצות הברית, והיה עוד קרב. והוא גמר עליו בכמה? הוא גמר עליו ב-124 שניות. משהו כזה. זה היה הקרב במשקל כבד הכי קצר בעולם, שהיה אי פעם. הוא פשוט הוציא עליו את כל החיימה של האומה האמריקאית. כן? דרך האגרוף שלו, כל האומה האמריקאית הייתה מקובצת פה בתוך האגרוף שלו. 124 שניות, הוא פשוט גמר אותו לחתיכות. הוא היה בהלם מוחלט. זה היה בעצם קריאת התיגר של ארצות הברית על אירופה, על גרמניה. זה היה במיקרו, זה היה בעצם האמירה האמריקאית. באמת מה שקרה בזירת האגרוף, קרה בעצם בפועל. בסיבוב הראשון, הגרמנים ניצחו, בסיבוב השני הם סידו. דבר מאוד מעניין. במיקרו זה כבר היה על זירת האגרוף. דבר מאוד מעניין. אגב, וכולם קישרו את זה עם המאבק הפוליטי. צריך להבין, זה כמו שאצלנו, צ'סקה אכלו אותה, כן, במאבק מלחמה הקרה, כן, בכל המאבק הזה מול רוסיה, והמתחים, המתח הגדול בין ישראל לרוסיה. אז באותה תקופה שהגיעה לפה נבחרת רוסיה, וישראל ניצחו, צ'סקה אכלה אותה, איזה שמחה הייתה. באופן אוטומטי, הזירה הספורטיבית עברה לזירה הפוליטית. דבר מעניין. אבל אחרי שהוא באמת ניצח, ג'וב לואיס ניצח את הרשע הגדול, אז זה, אגב, אני חושב שאחרי שהוא הפסיד, אני חושב שהיטלר ימר שמו וזכרו, ילים אותו, נדמה לי. כן, הוא ביזה את האומה הנאצית. והקרב הראשון שהוא ניצח, הוא קרא לו יקר שלי, מתוק שלי, כן, הדוגמה לארי הטהור. אחרי שהוא הפסיד, הוא נמחק מהתרבות הגרמנית בכלל. ירד מעל דפי העיתונים, אני חושב שגם העלים אותו, לא יודע מה קרה בשם. בכל מקרה, כמה, אז אמרה שם איזו שדרנית, היא אומרת, הקרב הזה, או שתי הקרבות, הם למדים אותנו דבר גדול. שאתה נתקל בקשיים, וגם אם אתה נופל על הברכיים, וגם אם סופרים לך עשר ואתה לא קם, אתה תנקום. אתה תקום, אתה תחזור למערכה, ואתה תנצח. אין דרך אחרת. וזה מה שמאפיין, היא אומרת, ברור השם, אין לזלזל רבותיי. אין לזלזל ברמה האמריקאית. האמריקאית עשתה דברים גדולים ונפלאים. עשתה פרויקטים גדולים מאוד שלא חלמו עליהם. עד היום הזה אני לא חושב שיהיו פרויקטים כאלו. כן, כמו שהיא עשתה כבר בשנות ה-30. כן, דברים מופלאים. הרבה נחישות, הרבה חריצות. תראו איפה הם הטביעו את הפסלים של ארבעת החשובים האלו שם, בהוליווד, איפה שם, בהר הזה, איך זה בהר הזה? ההר שמור, לך תראו את מה שהם עשו שם. זה פרויקט בכל קנה מידה, מגה פרויקט. תראו את הסכר, הובר הזה. הסכר הזה שם שנער הקולרדו, תראו מה הם עשו שם. זה פשוט לא יאמן. לא יאומן. יש להם אמירה. לא צריך לזלזל. כן? והאמירה הזו שיצאה מפיה של אותה גברת, כן, בשם האומה האמריקאית, היא מאוד חשובה. אנחנו ננצח. ואם הפסדנו במערכה הראשונה, אנחנו ננצח. מאוד מאוד חשוב. טוב, אנחנו לא צריכים לחזר אחרי דוגמאות מאומות אחרות, יש לנו בעם ישראל שפע גדול. אבל מה אתה ומה נעים? ללמוד לפעמים את הדברים האלה גם מאחרים. בכל אופן, זה מה שהרב אומר כאן, יותר מזה, אומץ הרוח, כן, שאנחנו באמת חווים את המאבק הפנימי בין העולם הנשמתי שלנו, כן, בין ההגד של העולם הנשמתי, של אהבת התור, המוסר והצדק, ולעומתו אנחנו חווים את חולשת הדעת של הכוחות המושכים אותנו מטה, בניגוד לכוח, בכיוון לקרקע, עם כוח הכבידה, אנחנו צריכים לעמוד על הרגליים, כמו סביבון. סביבון הוא נלחם נגד כוח הכובד, כן, הוא סובב על צירו, כן? מכוח הסיבוב העצום הזה, כן? מכוח הסיבוב, הוא שומר על היציבות שלו. המלחמה בין כוח הכבידה וכוח הסיבוב והעמידה האיתנה, אנחנו חייבים לנצח. זה אמור ביחס לזירה הפנימית הזו של כל יחיד ויחיד. כל יחיד ויחיד. יש לנו הרבה סיבות, תאמינו לי. יש לנו הרבה סיבות לבוא ולומר שקשה לנו. מה אמר איוב? ביקש איוב לפתור את העולם מן הדין. כך הוא מחזל. הסתכל איוב על המציאות העולמית ואמר, מה אתה רוצה מתאים, ריבונו שלם? מה אתה רוצה? שלא נחתה. ברת השור, פרסותיו קלוטות. ברת החמור, הפוך. ברת השור, פרסותיו סדוקות. ברת החמור, פרסותיו קלוטות. ברת הרשעים, ברת הצדיקים. מי מעכב על ידך? מה, אנחנו יכולים? תראו איזה טענות חזקות שיש. וכל אחד יכול להביא ככה טענות. ובינינו, אנשים מביאים טענות. וזו הסיבה שאנחנו לא מתקדמים. בצורה מסביעה את הדעת. למה אנחנו לא מתקדמים? אנחנו לא מתקדמים באותם המקומות שאנחנו בטעות מכריעים בתוך המאבק הזה, אנחנו מכריעים לטובת היצר. שם אנחנו לא מתקדמים. לא מתקדמים. תראו לעצמכם, אבותינו הקדושים, אברהם, יצחק ויעקב, אם היו יותר מדי רכים במצבי הקושי שלהם. איפה היינו? לא היינו יושבים פה היום. ואם היינו יושבים פה, היינו סתם איזה גזע של עבדים. לא היינו יהודים גאים וסקופי קומה, לא היינו. בזכות מה? בכלל ירשנו את הגנטיקה המופלאה הזו, של או יהודי או צלוב. מאיפה הגבורה האדירה הזו? לקרוא שמה ישראל לנוכח כל הקשור, מאיפה זה? אבותינו הקדושים, שהם עמדו מול ניסיונות קשים ביותר. ואף לפי כן, נפתולי אלוקים נפתולתי, כן? למי קרא לשמה? למי קרא לבנה נפתלי? נפתולי אלוקים נפתולתי, עם אחותי, גם יכולתי. זה אפיין את האבות ואת האימהות. היכולת לעמוד מול קשיים ולהכריע, אני אנצח. כן? שהוא לא יודע, קפצה לאירוח הדימויים אומות העולם. לותר קינג. יש, זאת אומרת, זה אמירות חזקות, תחשבו על זה. לראות שזה כאלה. אגב, כשמביאים את הדוגמאות האלה מהגויים, אז אנחנו צריכים מיד לעשות קל וחומר. מיד. לפעמים יש ערך להביא את זה מהגויים. כן? כי אם ככה, באומת העולם, מה אנחנו? קל וחומר. לא יודע מי ראה פעם את הפרקים, או מי קרא קצת את הפרקים של לותר קינג. זה דבר מופלא. לראות שיש אדם כזה, זה נפלא. לראות שיש אדם כזה באומת העולם, זה נהדר. אנשים מן הסוג הזה, זה החוליה המקשרת בין קדושתם של ישראל לבין נפשות הגויים. זה אנשים נפלאים. זה גורם לנו להאמין שיש לגויים תקווה. יש אנשים טובים שיוצאים מתוכם ויוצרים תנועות לאומיות נפלאות. נכון שהוא שילם את זה בחייו. והוא ידע שהוא שילם את זה בחייו. והוא אמר באותם ימים, יומיים לפני שהוא נרצח, הוא ידע שהוא ירצח. הוא היה כבר מוכן, כן, ועשה את ההצטלבות שלו, והיה מוכן למסור את הנפש על החירות. הוא ידע את זה. ובדיוק כמיים לאחר מכן, טרח על הגג, שמו לכדור, גמרו אותו. הוא ידע את זה. בשלווה גמורה, הוא מסר את נפשו. הוא השאיר אחריו תנועה שלימה של שוחרי שלום, ברוך השם. זה לא נשכח. וזה חשוב מאוד להבין את הנקודה הזו. אומר לנו הרב פה את הדברים, באמת במטבע היהודית, בניסוח היהודי התורני, אומץ הרוח היא מידה נחוצה לאדם. וזה אמור. גם למטרת חייו הגשמיים וגם הרוחניים. את ההתנגדות אנחנו מוצאים בכל המישורים. גם מישור רוחני נפשי, גם מישור הפיזי. אדם צריך להתאמץ כדי להתמיד בחיי הגוף. כן? אולי נדמה לנו שאנחנו כבר, מה צריך להתאמץ בחיי הגוף? בסדר גמור, אכלתי אוכל צהריים, נגמר זה פה. לא צריך להתאמץ, אפילו טעים. אבל זה לא כך. זה לא כך. לא מספיק לאכול. לא מספיק. יש הרבה פעולות משלימות, שאותן דווקא כן קשה לנו לעשות. קשה לעשות 10 להיות על מתח, קשה ללכת 10 דקות, קשה ללכת 40 דקות. וזה הפעולות המשלימות של שמירת הגוף. הפעולות האלה הן דווקא קשות. אז אנחנו רואים שצריך גם פה גבורה. כן? אין די בפעולות הספונטניות של שמירת הגוף, כן? של אכילה, של שינה. זה פעולות ספונטניות מצד הטבע. אבל מה הן פעולות המשלימות? שזקוקות להכרעה היומיומית שלנו, כן? בהתמדה, באומץ, לעשות פעולות שהן לא קלות לגוף, כן? לשבור הרגלים של הצלה, של בטלה, ודאי, מיוחד מי שצריך קצת יותר להתמודד עם גופו. זה לא דבר פשוט. אז גם פה צריך גבורה, גם פה צריך אומץ רוח. כלומר, מה שצריך להכריע זה רצון לחיות. כן? אותו קול פנימי של גדל. אנחנו צריכים לטפח את הקול הזה. אנחנו צריכים להתבונן בו. אנחנו צריכים לחזק אותו, לאמץ אותו, את השלהבת הרועדת שלו. אנחנו צריכים לחזק אותו, להזים אותו, לתדלק אותו. ולעשות גם את הפעולות שמראות בעליל שאכן בחרנו בו. אחרת לא נוכל להתמיד. אחרת בסופו של דבר, הדיונות יחסו הכל. אם לא תהיה פעולה של תחזוקה, בסופו של דבר, איתני הטבע יגברו על אותו ניצוץ של חיים, בממד הפרטי. בממד הלאומי זה לא יכול להיות, כי אנחנו תמיד מוגנים. בממד הלאומי, אם הקדוש ברוך הוא, כן, אם אנחנו נחלשים, הקדוש ברוך הוא נותן לנו זירוזים. בממד הפרטי, אדם יכול לאבד את הניצוץ הזה. כל ישראל שלהם חלק לעולם הבא, כמובן. יש תיקונים לאחר החיים. אבל בחיים חיותו, במהלך הבחירה החופשית שלו, בעולם הזה, אם אדם הוא לא עומד על הסוד הזה של אומץ הרוח, לאט לאט הוא יכול להתכסות בחולות, תחת שכבות שכבות של חולין, וחולי חולין, ממש להירדם, כן? ממש להיאפס, באפס עצים תכבה אש. כן? אומץ הרוח, היא מידה נחוצה לאדם במטרת חייו הגשמיים והרוחניים. דבר ראשון, לנצור אותו, לחשוב עליו, להרהר בו. דבר ראשון, כן? כלל ראשון שלמדנו כאן. הלאה. וכאשר, כן? צריך להבין, כל חלק בפסקה הוא בנוי, כן? הוא בעצם מכין את הקטע הבא. לכן חשוב מאוד לזכור את הקטע הזה, לזכור את, הייתי אומר, את היסוד שלו, את העיקר שלו, כן? ועם זה ללכת הלאה. וכאשר המחשבות הנוגות עולות על הלב, ואמרנו, אם אכן עולות, אין מה לעשות, המחשבות הנוגות זה אותן תחושות חולשה, כאלו ואחרות, שכל אחד ואחד חווה אותן במהלך היום, כאשר המחשבות הנוגות עולות על הלב, לפעמים ומדכאות את הרוח, מפרות את האיזון שבין הגדל לבין החדל. יש, שאדם חווה את החוויה הנפשית הזאת, נכון? כן? ושוב, תמיד אנחנו אומרים, כן? עכשיו להיכנס לתוכנו ולראות איפה אנחנו שם. כאשר אדם חווה את זה, חווית את זה הבוקר, חווית את זה עכשיו, חווית את זה אתמול, בוא תזכר, פינת הזיכרון. כן? עכשיו מדובר פה על תופעה נפשית ידועה, שכיחה. כאשר המחשבות הנוגעות עולות על הלב, בין אם רצית ללכת 40 דקות, אבל לא היה לך כוח ללבוש למכנסיים הקצרות ולצאת החוצה בליל קצת קריר, ובכלל יש לך כמה דברים לעשות, וקשה לך לצאת. עכשיו תחשוב מה חשת בתוכך. מה הרגשת? את המאבק האיתנים בין הצורך העצום, אתה יודע שיש לך צורך להתעמל, ואתה יודע שאתה סובל קצת מכל מיני דברים כאלו ואחרים. מצד אחד. אבל מצד שני, החולשה הנוראה הזו, רפיון הידיים, התירוצים, הטענות, שבעה דברים בעצל, הרי בדרך, שחל בין הרחובות, הדלת סגורה, הרב לא נמצא בבית, כל מיני, כן? תחשוב רגע למאבק הזה. הרב מדריך אותנו איך להתייחס למצבים האלו. וכאשר המחשבות הנוגעות עולות אל הלב לפעמים, ומדכאות את הרוח, כן? יש לכולם דפים? כדאי שיהיה דפים, מסתכל, יש פה, תחלה, יש לכולם? לא, לא. אז כדאי להסתכל, כי... כן. וכאשר המחשבות הנוגעות עולות על הלב לפעמים ומדכאות את הרוח, יש אשר יחשוב האדם שבהיותו נוטה לכל הגירוי של דיכאות הרוח, בהוציאו הנחה מלבבו, בזה יעביר את כוח דיכאות נפשו ממנו. הרי האדם רוצה לפתור את המצוקה הזו. אדם לא יכול לחיות במצב לא מוכרע. שני כוחות מתנגשים בתוכו. זה חייב להיפטר. זה סימפוניה לא גמורה. איך אני פותר את הדיסוננס הזה? איך אני פותר אותה? נכון שזה לא נוח מצבי ספק? זה דבר ברור. אני רוצה לצאת להתעמל. וכוח אומר לי, תישאר בחדר. אני רוצה לפתור, זה לא נוח לי. אז יש כל מיני פעולות שאפשר לעשות. אחד הפעולות אומר הרב, האדם יחשוב שבזה שהוא ייתן ביטוי לקושי בצורה של הנחה, בזה הוא משחרר את הרוח. כלומר, בזה הוא בעצם שולח את הקושי החוצה. זה בעצם ההנחה. שאני נח, אוף, כן? אתה בעצם מוציא משהו. זאת אומרת, יש פה איזה ציור של היפטרות. אני בעצם נושף החוצה את ה-CO2. לקחתי את האוויר, השתמשתי בו, כן? הוא נהפך ל-CO2, עכשיו אני דוחף החוצה ל-CO2, הוצאתי את הרעל החוצה. בפעולת נשימה רגילה, זה ברור. זה בדיוק הפעולה שאתה צריך לעשות. לקחת את האוויר, חזק, חזק פנימה, אבל ממש חזק, ממש חזק, כן? כי יש כאלה שאומרים שאנחנו לא נושמים, אנחנו נושמים אולי, היעילות של נשימה שלנו ב-20%, משהו כזה. הנשימה היא מאוד לא נכונה. אבל אם אדם חווה נשימה נכונה, אפשר לעשות תרגיל פשוט. לקחת שני ידיים בצורה כזו, מי שרוצה לחוות נשימה נכונה, אבל באמת, לקחת שני ידיים בצורה כזו, עושים אותם מול החזה ככה, בגובה הטבור, וסליחה, לא יודע, צופים, אבל אני אדגים את זה. כן? להכניס אוויר ולהתחיל להרים, אבל להכניס בלי הפסק, אז לא סבולה כזו. ואת זה, בתרפז, להביא בצורה כזו, ככה? להגיע כמעט למצב של הריאות מתפוצצות מהאוויר. ואז בתנועה חוזרת, נוריד אותה. נוריד. זה נותן לנו המחשה מה זה נשימה מלאה. האוויר מגיע לך לכל הגוף. הוא דוחס כזה, כמו מתחס. הפעולה שעשינו עכשיו זה פעולה של מתחס. היא אמורה להיות באופן טבעי אגב בנשימה רגילה. ככה. אבל הנשימה שלנו כל כך שטחית. כל כך, אנחנו רואים במצב של חצי חנק. חצי חנק. חשוב להבין את הנקודה הזו, אבל בכל אופן, שאדם נושף את האוויר החוצה, ודאי, באופן ספונטני, הגוף רגיל, כן? זה תנועה טבעית, היא לא מודעת בכלל, להוציא את ה-CO2. עכשיו, אומר אדם, מבחינה רוחנית, נפשית, זה אותו דבר. יש לי קושי בתוכי, עכשיו אני רוצה להיפטר ממנו, מה אני עושה? פשוט, אני נהנח. אוף, קשה. עכשיו, בעיקרון, זה נכון. ותף נראה את ההנחה הנכונה, או מה שנקרא בכי תמרורים, לעומת הנחה. יש הנחה ששוברת חצי גופו של אדם, ויש בכי תמרורים שזה ביטוי בפני עצמו. בכי תמרורים זה ביטוי אחר, זה נקרא נער עברי בוכה. זה משהו אחר לגמרי. ולא נדבר בזה כרגע עדיין. לא נדבר. נשים את זה בצד, עוד מעט ניכנס גם לזה. אל תדאגו, עד ארבע אנחנו מסיימים, זה בטוח. כן? יש בסדר. כן? אומץ, אז בוא נלך קדימה מעט. וכאשר המחשבות הנוגעות עולות על הלב לפעמים, ומדכאות את הרוח, ואדם רוצה להיפטר מזה, כן? יש אשר יחשוב האדם. שבהיותו נוטה לכל הגירוי של דיכות הרוח, כן? לכל הגירוי של דיכות הרוח, נוטה לכל הגירוי. מהו הגירוי הספונטני של דיכות הרוח? להרגיש את המצוקה, להרגיש את המועקה, ויאנחו בני ישראל מן העבודה. המועקה באופן טבעי היא גורמת לנו, כן, צורך, כן, תנועה כמעט טבעית של הנחה. וכך יחשוב האדם, שבזה הוא פותר את הבעיה. בהוציאו הנחה מלבבו, כך הוא חושב, בזה יעביר את כוח דיכות נפשו ממנו. מעניין. אבל מה קורה באמת, אומר הרב? שימו לב. אמנם זהו רק דמיון כוזב. למה? כי אין קץ להמון הציורים שעל פיהם יכול דמיונו של האדם לצייר לו מחזות של תוגה ודיכאות לב. במילים אחרות. כאשר אדם נאנח במצב של קושי, בדרך כלל, תכף נראה את ההנחה החיובית, אבל ההנחה הספונטנית שאנחנו מכירים אותה, שקשה לנו, אוף, קר לי. האוף קר לי, הוא לא מחסן אותך מקור, הוא הופך את הקור למאיים יותר. כי פה נכנס כוח הדמיון. זאת אומרת, יש את הקושי הטבעי, ובואו נשים לב, יש את הקושי הטבעי שקר לי, אבל במקום לנקוט את הפעולה היצירתית, את הפעולה הפותרת, קרי, ללבוש מעיל, לשים נעליים ראויות, ולצאת החוצה. במקום זה, אתה נותן משקל יתר לקור בהנחה הזו. ואז, מכיוון שזה גדל אצלך המועקה של הקור, כוח הדמיון, הוא תרף ומיד לוקח את החומר גלם הזה, ומתחיל לצייר אותו בצבעים וצבעי צבעים. אם עכשיו היה לך קצת קר, עכשיו כבר כפול לך. ואם עכשיו היה קשה לך לצאת, עכשיו זה בלתי אפשרי לחלוטין. ואם אתה רואה מישהו יוצא, אתה אומר לו, בוא נה, אתה משוגע, אתה יודע איזה קור בחוץ? אתה בכלל עושה תעמולה שלמה? והכל על פי הדמיון שלך. יש אמאות מדומיינות שכל מיני שומרות את הילדים שלהם קרוב קרוב אליהן. כי מי יודע מה יקרה אם הוא יצא החוצה? זאת אומרת, זה לגיטימי לחוות את חוויית הקושי. ואמרנו, הקושי הזה הוא יסוד הבחירה החופשית. אבל נקודת המפגש עם הקושי הזה, אופן המפגש, הוא קובע. האם אתה תבחר בחיים או במוות? ראה, נתתי לפניך את הטוב ואת הרע, והם מתגוששים בתוכם. צורת ההתייחסות שלך למלחמת העולמות, היא קובעת למי אתה מעניק את הכוח. האם אתה מעניק אותו לצד השלילי, או אתה מעניק אותו לצד החיובי? אומר לנו הרב, יש הנחות, סוג של הנחה, וזה צריך להיות כנה מאוד. כל אחד צריך להכיר את ההנחה הזו אצלו. כל אחד צריך לשים את היד על הלב חזק ולומר, איזה הנחה גורמת לי לחיזוק של כוח הרע? ואיזו הנחה גורמת לי למשהו אחר כמו שנראה בהמשך. אם כן, זה לא יועיל ההנחה. למה? זה רק דמיון כוזב שככה יוקל לי. כי בדיוק ההפך הגמור קורה. ההנחה הזו גורמת להתחזקות של ציורים דמיוניים אודות הקושי. ואז אתה בעצמך יוצר מעין סוג של מפלצת. זה היה קטן. זה לא היה גדול. זה היה קושי לגיטימי. זה היה קושי יחסית פשוט. שיש הרבה דרכים להתמודד איתו. אתה העצמת אותו. ובזה אתה הפרת את שיווי המשקל ההכרחי בין הטוב והרע. כלומר, אנחנו חייבים להשאיר את הטוב ואת הרע בשיווי המשקל. אסור לנו להגדיל יתר על המידה את הרע. כמו שריבונו של עולם, אגב, לא יגדיל יתר על המידה את מה? את הטוב הראשוני. אם הוא היה מגדיל יתר על המידה את המשקל של הטוב, בתחילת היצירה של האדם, מה היה קורה? הייתה מתבטלת לכלל החופשית. איך אומר רבי נחמן מברסלב? אם הייתה לי רשות לספר עוד כמה סיפורים מעשיות, הייתי מבטל את הבחירה החופשית. הייתה מתבטלת. אני לא יודע למה רבי נחמן מתכוון. איזה סיפורים מעשיות, אבל אין לו רשות מן השמיים להגיד את כל מה שיש לו לומר. כן, כנראה שגם רב קוק יכול להגיד את זה. כן. רבי נחמן לא נמנע מלומר את זה. יש לו את ה... רבי נחמן יש את ה... את החוצפה הקדושה, ככה. אני ראשון, ואומן שלי. יש לו את החוצפה הקדושה. יש צדיקים שזה לא דרכם, אבל אנחנו רשאים להאמין שמן הסתם, אם היו נותנים רשות מן השמיים לרב קוק, להגיד כל מה שיש לומר, היה מבטל את הבחירה החופשית. גם הוא היה מבטל. כן, רק הוא לא עז להגיד את זה. סוג אחר של צניעות, נקרא לזה ככה. אבל אי אפשר להפר את האיזון, לא של הטוב ולא של הרע. בבואנו לטפל ביחסים המתוחים שבין הטוב והרע, עלינו להתבונן ולראות שאנחנו לא מחזקים את כוחו של הרע. והנה לנו אחד הדברים, אחד האופנים שזה מתחזק. הנחה. כל הנחה משחררת עוצמה דמיונית כבירה, שנטפלת למצב הקושי הלגיטימי, הטבעי, הגולמי, מה גדילה ומנפחת אותו, ואנחנו כבר מוצאים את עצמנו בצרה רגשית גדולה. לך עכשיו תאמין שאתה יכול להתמודד נגד מפלצת שיצרת במו ידיך, ונתפס ביניך כמציאות אגב, למרות שזה לא מציאותי, אבל זה כוחו של הדמיון. שלמרות שזה רק דמיון, זה מצטייר אצלך כמציאות ממש. תראו אדם שחולם בלילה חלום ביעוטים. הוא מתעורר כולו מזיע. מה קרה? לא קרה שום דבר. והנה חלום, מה קרה? זה כוחו של הדמיון. זה כמו מציאות. מי שפעם חלם חלום, כן, קצת טראומטי, כן, והרגיש במשך כמה וכמה ימים לאחר מכן איזו הרגשה של מועקה על הלב, מבין את כוחו של הדמיון. חזק. אמנם זה רק דמיון כל זה, כי אין קץ להמון הציורים שעל פיהם יכול דמיונו של אדם לצייר לו מחזות של תוגה ודיקות לב. על כן, בגלל הכלל הזה, על כן, ביותו מחזק את כוח התוגה ודיקות הנפש על ידי הוציאו אל הפועל את ההנחה, מה גורם את ההנחה? כן, אז יוסיף כוח הדמיון להתעלל בו. כוח הדמיון יוסיף להתעלל בו. אני שואל אתכם, כן? כל אחד ישיב לעצמו. הדברים שאנחנו אומרים פה הם מציאותיים לפי דרכם, אתם מרגישים את זה, 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 או שזה מתאר פה, לפי דעתנו, לא יודע, זה מציאות שלא מוכרת לנו, זה, מישהו מזהה, בינו לבין עצמו, מישהו מזהה את ה, את החוקיות הזו פועלת עלינו? זה קשה, זה לא מובן, או יש למישהו שאלה, מישהו רוצה להוסיף משהו, לברר משהו? זה נראה לכם תיאור מציאותי? הדברים שכתובים בו? או שרק אני המשוגע? כן?
אני חושב שזה אולי קצת קשה לראות את זה, כי לפעמים באמת בן אדם מרגיש שהוא נהנח, הוא באמת כן קצת, הוא קל לו מדבר מסוים. יכול להיות שבאמת, כמו שהרב אומר, בלי לשים לב, זה יוצר אצלך יותר משקעים שבאים בהמשך. אבל באותו רגע באמת בן אדם מרגיש שהוא משתחרר קצת כשהוא נהנח.
יכול להיות שזו הנחה חיובית. אבל התיאור השלילי שמובא כאן, האופן השלילי שמתואר כאן, הוא מובן לכם ברמה הגיונית, ברמה המעשית, שוב, זה לא, לא, לא ענייני לשפוט, אבל ברמה הגיונית זה מובן, זה הגיוני? מה אתה אומר, אילן? זה נשמע הגיוני?
כן. מה שאתה חושב, זה מוכן לדבר לעצמו מה שהוא רוצה, מה שהוא חושב, זה מה שהוא פועל עליו.
כן, כן.
לא אחת אתה חושב שאתה בניתוח וניתוח, כל מי שבו מידע.
אז זה שהוא שוכב במיטה, כל יום שוכב במיטה, זה בגלל שאין לי כוח נהפך למשהו גדול, כמו אבן כבדה על צברו, נכון? צריך לשים לב את התהליך הזה. יש פה את ההנחה, יש פה את הדמיון, אבל אותו מיטה אנחנו מפרקים את התהליך. אדם מוצא את עצמו במיטה, אבל הוא לא יודע איך הוא הגיע לזה. אבל פה הרב נותן את האפשרות להבין את התהליך. הוא חווה קושי לקום, אבל הקושי הזה גדל בעיניו פי כמה וכמה אלפים, ואז הוא נשאר במיטה, כמו מיטיל עופרת. כי באמת לפי דמיונו אי אפשר לקום במיטה. לך תקים אבן שוקלת מיליון טון מהמיטה, זה ודאי שאי אפשר. אבל מי גרם לו להיות אל מיליון טון? נתן לנו את התהליך פה. איזה חסד הוא עושה איתנו, שהוא בעצם מפרק לנו איזה גורמים, נתן לנו אפשרות להיות מודעים לתהליך שמתרחש בלא מודע בתוכנו. נתן לנו אפשרות להיות, כן, בעלי חשבון נפש. בעצם לפתור את זה, להתמודד עם זה. עכשיו אני יודע מאיפה זה מתחיל. אז אני לא אמצא את עצמי פתאום בתוך המיטה. עכשיו אני שולט בתהליך. אני לא אתן לתחושת הקושי להוציא מני אוף, וגם אם יוצא מני אוף, אני לא אתן לדמיון להגדיל לזה, אני אעשה הפרדה ברורה בין המועקה לבין הדמיון, אני עכשיו שולט בתהליך, אז אני לא אגיע למצב של תרדמת. חשוב. כן, מה רציתי לומר, גל? גל?
חשוב, זה מתקשר לי גם קצת לעניין של קו זכות. של קו זכות בלכה לבין עצמך או בלכה לבין אחרים. נגיד שאדם נכנס לחדר אוכל, ועכשיו הוא אומר בכל רם שהאוכל לא טעים, אז שעוד נשארים גם אצל אנשים אחרים שזה הופך את האוכל קצת לא טעים. וזה מקשר, זה מקשר לזה שהוא, כאילו, שאתה, שאתה אומר, אתה מביא דעה על משהו, אז אתה בעצם מחזק את זה עוד יותר, אתה כמו
נבואה
שמגשימה את עצמך.
כן, אתה לא רק מביע דעה, אתה מביע דעה שיש בה דגש, כן? האוכל היה חריף. בואי נה, איזה חריף האוכל, הוא גומר את האוכל, זה משהו נורא, לא מרגישים את הטעם בכלל, מה קורה כאן? טרח, אתה כבר שונא את האוכל. עכשיו אם הוא טעים גם, תאכל אותו. כן, אתה מספר לכולם, אתה מספר לכולם, וזה כבד אסלם מעורר את הטריגר, כי גם הם חשבו ככה, אבל היו מורפקים. אז עכשיו אתה שובר להם את כוח ההגנה. זה, כן, כן. דוגמה נהדרת, דוגמה נהדרת. כן, אפילו אקטואלית. זה נכון, זה נכון, נכון. כן, צריך להתחזק בזה. כן.
הרב, כן. אתה מטמין את הכל. ברגע אם אני אומר, האוכל חמוץ, אז אתה מרגיש עכשיו רק חמוץ. אתה לא מרגיש את הדברים האחרים.
כן.
אמרתי שקר לי, הגבלתי את הקור עכשיו. כאילו, מתי שעשיתי את ההנחה, זה עכשיו הכי הרבה שיכול להיות לי קר. עכשיו, אם אני אזוז קצת, אני אתחמם יותר, זה מגביל אותו.
כן, כן, ממש כך. זה בדיוק, אתה... אתה מביא דוגמה יפה.
אתה, הרב אמר אבל שזה מגדיל אותו.
זה מגדיל, אבל זה משמע. עכשיו רק קר, רק קר.
שאני אומר, וואי, זה קור, אני לא יכול לצאת החוצה, אבל קר, אז אני אשים סוושר קצר, וזה בסדר. כאילו, הגבלתי את הקור, הקור לא יהיה יותר גדול.
כן, אני מבין, אבל זה רק אם אדם לא נהנח. אם אדם נהנח מאוד מאוד, הוא פשוט לא ישים סוודר, הוא יישאר בתוך החדר, אתה מבין? זה הנקודה. בדרך כלל רובנו... במובן הזה נורמלי, אם קצת קר, שמים מייל ונגמר הסיפור. זאת אומרת, בדוגמה של הקור, כן? אבל אם אתה מתחת לשמיכה, וזה בוקר מאוד מאוד קר, ואינם צריך אימום מתוך החדר, אז כבר יהיה לך קשה לקום מתחת לשמיכה. נכון? איך אתה מסתכל לקושי? כן, איך אתה מסתכל לקושי? בכל אופן, בוא נמשיך, יש לי מישהו רוצה להעיר משהו? כן, בבקשה, יחי. כן.
הנטייה לדמיין דברים.
מה?
הנטייה לדמיין דברים, לפעמים נובעת, או לעיתים קרובות אפילו, נובעת יותר מהפחד של האדם לחוות איזשהו כאב.
מתמודד.
מתמודד.
כן, אומץ רוח. קראנו לזה אומץ רוח. חסר לו אומץ, חסר לו
רוח. השאלה אם אני, מה אני עוקר, כאילו השאלה אם אני צריך לעבור את הפחד, או להתעסק עם הסימפטום הזה שנקרא דמיון.
קודם כל, אדם צריך לדעת, איך אומר המסיעת השירים? אדם צריך לדעת כלל פשוט. אדם לעמל יולד. כשאתה מבין את היסוד הזה, אבל באמת, לא בתור דרשה של שבת, כשאתה מבין את היסוד של אדם לעמל יולד, אתה כבר לא מופתע מהקשיים. תחכית עליהם. תחכית עליהם. אתה יודע שהם חייבים להיות בדרך להצלחה. אבל ברגע שמתשתש אצלנו הציור של אדם לעמל יולד, כשאדם מדמיין שהוא בא לפה להנות, כן? וישב יעקב. ביקש יעקב לשב בשלווה. אמר הקדוש ברוך הוא, לא די לצדיקים שמתוקן להם עולם הבא, מבקשים לשבת בשלווה בעולם הזה, מיד קפץ עליו רובזו של יוסף. זאת אומרת, ברגע שמתעמם הציור של אדם לעמל יולד, אנחנו כבר לא מבינים את תפקידם של הקשיים. וברגע שאנחנו פוגשים אותם, זה בניגוד לתוכנית החיים שלנו. זה לא היה אמור להיות כאן. מה פתאום שיהיה קושי בדרך ההתקדמות שלי? מה זה? תעיפו את הקושי הזה מיד. זה לא לגיטימי. מה פתאום? זו הבעיה. וגם זה מאוד מאוד אקטואלי מה שאני אומר כאן כרגע. כי צריך להבין, אנחנו לא שמים לב לזה. אבל המרירות שלנו על הקשיים זה נובע מתוך מקח טעות שלנו עם העולם. אנחנו לא מספיק מבינים שהדרך היא מלאה, מלאה בניסיונות. אנחנו לא מבינים. אנחנו לא מצפים לזה, אנחנו לא מודים בזה. אנחנו לא מאמינים בזה. אנחנו משלים את עצמנו שזה אמור להיות קל. אז שפוגשים את הקושי הראשון, פשוט מתיישבים. שוברים את הכלים ולא משחקים, למה זה כל כך קשה, מחפשים דברים יותר קלים, עושים את העבודה חפלאפ כזה, כן, לא צריך לעבוד קשה, צריך לעבוד קשה, 48 דרכים התורה נקנית, אל תגזימו חזל, מספיק עריכת שפתיים, וגם זה לא תמיד יש לי כוח להוציא מהפה, מה שאני חושב, אז מספיק חצי יום לערוך שפתיים, אבל 48 דרכים, פלפול התלמידים, ביטחון, מנוחה, שמחה, מיעוט התענוגות, מה, בואי נה, חזל, תהיו כאלה, אתה יודע מה זה לקנות תורה? אבל חזל זה לא הייתה שאלה. שהם התקלו בקושי להשיג תורה, מזה הם הוציאו את 48 דרכים. הקושי הוציא אצלם את המשנה המופלאה הזו של קניין תורה. הם הבינו, כן? כי הם היו עם תודעה צלולה של אדם לעמל יולד. לא הייתה להם קושייה על כל המכשולים של הדרך. ומזה הם הוציאו את התובנות הנפלאות האלו, והגישו לנו אותם על מגש של כסף. אבל אנחנו, לפעמים, זה הדור מפונק. אנחנו זה הדור מפונק. יש המון המון, אתה יודע, היום. אתה קונה מכונית, איפה שאתה לא עושה מכונית, מודלים חדשים. אתה שם את היד, טרח, כבר הכינו לך שקע שם. יש לך כבר שקע, שים את היד. קוראים זה הנדסת אנוש, קוראים את זה. אתה לא צריך להתאמץ. חס ושלום שעד שלך תנחת על המקום על המתאים. אתה עושה ככה עם היד, טרח, אתה מוצא איזה משענת מתאימה. אתה מחזיק את ההגה, טרח, יושב לך בין כל השקעים, כל הזוויות. סימטריית הזהב, זה הכל ככה בנוי. ישבו, שקדו על בובות במיליוני שקלים, לראות בדיוק מה אתה חפץ בטלן שכמוך. רק שלא יהיה מצב של אי נוחות. זה מצב בעייתי. אנחנו לא רגילים לפגש עם קשיים. כן. פתאום נכנסים לשדה התורה, כן, שזה מציאות שמכף רגל ועד ראש, היא כולה קשיים, כן. ואנחנו מוצאים את עצמנו במצב של הנחה, במצב של הנחה וריבוי הדמיונות, איך אני יושב פה עכשיו, ילמד, ופה ושם, קשה לי, קושי יום אחד עובר לי, איך יעברו יומיים, ופה, שמה יצא ממני. זה ניסיון גדול. אבל זה יושב על זה, יוכל. היסוד של אדם למה יולד הוא מאוד מאוד חשוב, כן? להבין אותו. להתחיל בזה. לא להתעונן על הקשיים, ולא לקנא באנשים שהולך להם בקלות. אנשים שהולך להם בקלות, לא לקנא בהם. אנחנו לא יודעים למה הולך להם בקלות. יותר טוב שלא נבדוק למה הולך להם בקלות. יש לזה איזושהי סיבה. עזוב, לא לקנא בהם. לפעמים הולך בקלות לדבר מסוים, זה מה שנקרא שכר מצווה, איזה... ונתתי מטר גשמיכם ביתר. הקדוש ברוך הוא נותן לך מטר גשמיך כדי שתוכל לעמול, כן? בלא הפרעות בסיסיות של חסרון במים. תוכל להתפנות לעיקר העבודה. יש לך ג'ון דיר כזה, כן? מחרשה טובה, כן? טרקטור נפלא, ג'ון דיר עם מחרשה, והוא סגור בתא של זכוכית, ויש לך מפנים מוזיקה סטריאו, כדי שתוכל לחוש יותר בנימות. אבל לחוש צריך. זה לא שאם יש לך טרקטור משוכלל, עכשיו תפסיק לחוש. יש לך טרקטור טוב, טרקטור שלא שומעים שום רעש מבחוץ, אבל אתה צריך לחוש, להמשיך לחוש. העמל לא מתבטל לעולם, בעולם העמל, הוא לא מתבטל. רק, הייתי אומר, האמצעים, יש אמצעים שמסייעים לנו, כן, בוא נאמר, להתפנות לעיקר העמל ולא לעסוק בכל מיני בעיות שקודמות לו, כן? אור השם, הגוף בריא. הגוף בריא, מה שנשאר זה לעמול, ללכת לעבוד ולעמול. עכשיו אני מתעסק עם עיקר העמל של העבודה. אבל אם אדם גם גופו לא בריא, כן? אז נוסף לו עמל על מעל. זה בעיה. כן? אז זה בסדר. אבל באופן כללי, להבין את העיקרון הגדול של העמל. אומר לנו הרב כך, על כן, מהי היצא היעוצה? היצא היעוצה בלשון חכמים הרפא היא התקוממות האדם באומץ רוח נגד המון רגשות התוגה הסוערים בקרבו. כוח הרצון. יש לנו כוח רצון. כוח הרצון הזה, אין דבר העומד בפניו. שמה תאמר, אני רוצה, אבל זה קשה. זה לא מעניין אותך בכלל. זה לא מעניין, זה קשה. כוח רצון, הוא פשוט רוצה. אתה רוצה ועושה, זה קשה. לא מתים מקושי. לא מתים. אתה משתמש בכוח הרצון, שהוא זמין בכל עת אגב, בכל רגע נתון, אנחנו הולכים לעשות את מה שמותר לנו לעשות. כן? מה שמותר, לפי מדרגתנו אגב. לפי מדרגתנו. לא כל אחד מותר עליו אותה משימה. אבל לפי המטרות הרוחניות או המוסריות שיש בחיינו, כל אחד לפי המדרגה שלו, יש לו כוח רצון מספיק כדי להתחיל בפעולה, תור קדימה, לחוש את המגע עם הקושי מתוך חוויית הרצון. לא לחוש את הקושי בלי הרצון. לא לחוש את הקושי, להיבהל. לחוש את הקושי מתוך המגע של הרצון. יש הבדל. שימו לב, זה חשוב להבחין בעניין הזה. יש מצב שאני חווה את הקושי לא מתוך המגע של הרצון הטוב עם הרע, אלא אני חווה את הקושי, כן, כן, הייתי אומר, כמו גוליאט. שהוא בא לפני בני ישראל, כן? שם באותו קרב מפורסם, פלישתים. בא גוליאט, איך כולם מרגישים את הקושי בעם ישראל? קושי של תבוסתנות. דוד המלך, הוא מרגיש את הקושי, אבל הוא מרגיש את הקושי דרך הריצה לקראת המערכה. וירות אל המערכה. כלומר, מה זה וירות? זה כוח הרצון. כוח הרצון שלו רץ אל המערכה. אנחנו צריכים להבין, זה לא היה קל לדוד. אבל הוא רץ למערכה עם כוח הרצון. ויקח חמישה חלוקי נחל וישם. כן? שם בתוך ילקותו. וירוץ אל המערכה. זה שני מצבים שונים לחלוטין של חוויית הקושי. החוויה התבוסתנית לעומת החוויה של המתח. בין הרצון הטוב לבין כוח רע. זה משהו אחר. אנחנו צריכים, וזה הפואנטה, אנחנו צריכים לאפשר לעצמנו לחוות את המגע של הרצון הטוב עם הקושי. ברגע שאתה חווה את המגע של הרצון הטוב עם הקושי, קורה דבר מדהים. הקושי נהפך לאתגר. פשוט לאתגר. בשלב יותר מתקדם לשעשוע, בשלב יותר מתקדם לשמחה של מצווה, בשלב יותר מתקדם להישג עצום. אבל בראש ובראשונה, שנוכל להגיד לעצמנו בוודאות, הקושי שאני חווה את הקימה בבוקר חורפי, זה קושי שנובע בגלל מגע הרצון הטוב לקום לתפילה, לבין הקושי הפיזי לקום. זו החוויה המקדמת בעבודת השם. עכשיו אנחנו צריכים, על פי המודל הזה, לבדוק את עצמנו. איזה סוגי קושי אנחנו חשים בשעת מאבק ומשבר? האם זה הסוג הראשון? את הסוג השני. אומץ הרוח והגבורה, הרב פה מכוון, מלמד, מדריך לסוג הקושי שעליו דיברנו. לשלוח את הרצון הטוב לעבר המערכה, אל גוליית, אל היסוד הכמותי, כן? של הרע. זה יסוד כמותי, כי בתוכו הוא שקר גמור. זה שקר. ואדם יודע שזה שקר. שהוא מתגבר, הוא יודע שזה שקר. כאשר הוא קם ומתלבש, הוא יודע איזה עונג היה לקום. איזה כיף לקום. איזה שמחה יש לו על זה שהוא התגבר. אבל בשעה שהוא מתחת לפור, זה נראה לו כאילו, איך אפשר לעבור את ההר הגדול הזה? לכן, עצת חכמים, להתקומם באומץ רוח נגד המון רגשות התוגה הסוערים בקרבו. וכאשר באמת אין ראוי להתעצב, כי אם להיות מגביר חילים, כאשר יענו אותו, כי אני רבה וכן יפרוץ, אין? אם הרע שולח חיילים למערכה, מה התשובה מצידי? להביא כפליים, כפליים לתושייה. שום פנים האופן לא לבוא ולהרים דגל לבן. אם אתה שולח שניים, אני שולח ארבע. וכן על זה הדרך. ודאי. כאשר באמת אין ראוי לאדם להתעצב. להתעצב, הכוונה היא להיות מדוכדך, מריר ומיואש. להתעצב על ידי הרע, שהרע מעצב את האדם. כי אם להיות מגביר חילים, יותר, לפעול אך טוב. מגביר חילים, להמשיך ולהתמיד בפעולת הטוב שעליה הוא חשב. להמשיך, לא לעצור, להתמודד, נפתולי אלוקים נפתולתי, גם יכולתי, מאיזה מעמד נחות הגיע לאה בתוך מרד יחסים יעקב, מכוח התפילה, וההשתדלות, והחיזור, והאמונה שלה, תראו לאן הגיע, תראו כמה ילדים היא זכתה, זה פשוט לא ימין, איזה כוח. והעצב נברא, או, אם תאמר מה תפקידו, עכשיו הרב מתחיל לברר, מה תפקידה באמת של התוגה, מה תפקידה של ההנחה, אתה אומר שכאשר אתה נפגש עם הקושי, אתה מרגיש, כן? אתה מרגיש צורך לבטא הנחה. אתה רוצה למה, אתה רוצה לדעת למה נוצר רגש המועקה? אתה רוצה לדעת למה הכאב הזה נוצר? הכאב הזה הוא נוצר כדי לקדם אותך. זה תפקידו של הכאב. כל כאב שנחווה לא באופן של צמיחה, כל כאב שהוא לא מצמיח ומגדל, הוא כבר עובר ממצב של צער למצב של ייאוש. יש שני מצבים בתוך הנפש. האחד זה צער. הצער הוא תולדה של התנגשות הטוב והרע, אבל הוא הרגשה יקרה מאוד בנפש. הצער הוא נובע כתוצאה מההתקוממות, שימו לב, מההתקוממות של כוח הטוב שמוצא בדרכו הפרעה. אז האדם חווה זה בצורה של צער. כאשר יש לי רצון אז לבנות שולחן, או יש לי רצון אז עכשיו לגנן בגינתי, להוציא את העשבים, לעשות גומות, יש לי רצון אז להתגבר על איזה תרגיל מוזיקלי, להתגבר על איזה הנחת אצבעות באקורדים, כן? שאין, בגיטרה. הקושי שיש לי הוא צער, למה? כי אני חמוש ברצון לנצח. אני חייב היום להוציא שלוש אקורדים. חייב. CFG, היום ביד שלי, נקודה. לא יעזור שום דבר. אבל אצבע לא זזה, אצבע. הקושי הזה רק יביא אותי לתחבל יותר תחבולות, יביא אותי יותר להתאמץ, לעשות מעשים שיובילו אותי למד... אבל אני לא יצא מפה בלי שלושה אקורדים היום. היום אני מנגן לפחות שיר אחד עם שלושה אקורדים, נקודה. מנגן לעזור שום דבר. אז זה צער. אבל אם אתה פוגש את הקושי בשעה שאתה לא חמוש ברצון מספיק כדי להצליח, אתה חווה ייאוש ולא צער. אמרנו הרב, העצב נברא בתכונת הנפש, העצב, מה שהרב אומר כאן, זה צער בעצם, זה לא עצב. כן, זה צער. העצב, למה הוא נוצר? והעצב נברא, כי תסתכלו בשורה חמישית ממטה, והעצב נברא בתכונת הנפש, זה כוח אלוקי, רק להיות למעורר, שימו לב, למעורר לסור ממוקשי רע, לשכלל את ההתמודדות אל מול היצר רע. לזה נוצר העצב, להיות יותר מתוחכם. מלחמות ישראל, כל מלחמה ומלחמה שיכללה את כוח העמידה שלנו, כל מלחמה ומלחמה גרמה לנו להיות יותר מתוחכמים, יותר, הלוואי, יותר נועזים, יותר מאמינים צדקת דרכנו. אולי בזה צריך להשתפר, בשרת השם, חזק ומתחזק, בשרת השם. אבל כל מלחמה משכללת את יצר הקיום, את התחבולה של הופעת הקיום, כן? להיות למעורר לסור מוקשי רע, שהם מדאיבים בהחלט. כן? מה שמדאיב זה חליל הניצחון הרע לטוב, זה מה שמדאיב. כדי שלא ייווצר מצב כזה, אנחנו חייבים לנצח. נזכר שם בדדו, בחזית הדרום שם לפני ששת הימים, הוא עמד והכריז קבל עם ועולם, בפקודת היום של פתיחת המלחמה. איך הוא אמר? אנחנו חייבים לנצח, ואנחנו ננצח. זו הייתה פקודת היום, שהוא הכריז בחזית הדרום, פיקוד דרום. זה מה שהוא אמר. וזה הספיק לעם ישראל להבין את כל הרעיון. אנחנו חייבים לנצח, כי אין לנו ברירה. אנחנו חייבים לנצח. זהו. רות, סוף. ומשם התנהלה מלחמה כפי שהתנהלה. אנחנו חייבים לנצח. זו צריכה להיות האמירה. לא עולה על הדעת. זה לא בא בחשבון. אין מקום למסע ומתן על הדבר הזה. אנחנו לא מפסידים במערכה שנקראת, ראה נתתי לפניך את הטוב ואת הרע, ובחרת בחיים. אנחנו לא יכולים להפסיד במערכה הזו. לא יכולים. כל יחיד ויחיד במערכה האישית שלו, ודאי מערכה הלאומית. עם ישראל לא יכול להפסיד. זה לא משנה כמה מבניו יעלו בכבשנים. זה לא משנה. זה לא משנה. אנחנו חייבים את המנגינה הזו, אי אפשר להפסיק. אי אפשר. קשה לנו, יש לנו צער, אבל ייאוש זה לא מילה בלקסיקון היהודי. זה לא שייך במה כזה בכלל. ברמה הלאומית ודאי. ברמה הכלל דורית ודאי. ברמה האישית זה יכול להופיע. לכן אנחנו מדברים על זה כאן. זה צריך להבקן. העצב נברא בתכונת נפש רק להיות למעורר, לסור ממוקשי רע שמדיבים בהחלט. אבל לא לעשות ממנו קניין נפשי. לא להפוך את הצער או את העצב למטרה, הוא סך הכל תבלין שמטבל ומעורר ומחדד את הרצון הטוב. בתור שכזה יש לו מקום, אבל לא ייתכן שהתבלין הוא יהיה עיקר התבשיל. צריכים לדעת איך להשתמש באותה תחושה של צער, באותה תכונה פנימית של צער. אמנם עת וזמן לכל חפץ, עת ראוי לאדם שייתן לעלות רגשותיו אל מרום ההרגשה, הרגשת הצער הכוונה, גם באווירו נגד עיניו כל אשר עולה לנפשו, על ידי עוזבו אורך השם הסלולה, אמנם בעת שימוש עם כוח היגון. כלומר, ראינו שיש מקום לצער, אבל צריכים להשתמש בתבונה בצער. כשאדם משתמש בכוח הצער, הוא צריך להבין את שורשו, את תפקידו, את מטרתו. וזו הבעיה. שהרבה פעמים תכונת הצער מתעוררת בנפש האדם, אבל לא על פי החשבון התורני הנכון. אלא הוא מתעורר באופן ספונטני, ואז הוא מוליד את מה? את ההנחה ואת הייאוש. אז לפני שמשתמשים בצער, בשעה שצער עולה, עדיף לפני, לברר מהו, למה הוא נוצר. עכשיו שאני יודע למה הוא נוצר, יש לי את ההגה. אני יכול לכוון את התחושה הפנימית הזו. אני יכול להבדיל בין הצער והיוש. הנה, מתנוצץ יוש. לא, אני צריך לעצור מיד את כל התהליך. ברגע שמתנוצץ יוש, אני יוצר. עכשיו אני מטה אותו לכיוון אחר. היינו, על ידי ההבנה של יסוד העמל. רגע, רגע, זה קושי שנועד לבחון אותי. להוציא לפועל את הרצון אותו. הבנתי. עכשיו אני חוזר ומרגיש לצער, אין לי שום חשש, אני יודע את תפקידו, ועכשיו הוא תבלין שמטבל את התבשיל, כן, ונותן כוח לטוב, בסדר גמור, כן? או, אמנם בעת שימוש עם כוח היגון, אומר הרב, ראוי שיהיה לו אז לאדם עסק עם הדעה השלמה, זה אותה הדעה, אותה ההבנה עמוקה, מה תפקידו של הצער, שאז תגביר הדעה השלמה את פעולתה על הנפש, אבל לא רק בהנחה, כי אם בבכי תמרורים, זה הצער. בכי תמרורים כשמו כן הוא. זה בכי שהוא תמרור. זה בכי שלא רק שהוא לא תוקע אותך בקילומטר השני, אלא הוא מכוון אותך הלאה. בכי תמרורים זה בכי שהוא בבחינה של, כמו שאמרנו, נער עברי בוכה. בכי תמרורים זה תפילה. בכי תמרורים זה זעקת הרצון הטוב לאלוקיו. בכי תמרורים זה בעצם האמירה המפורשת. זדים הליצוני עד מאוד. מתורתך לא נתתי. בכית המורים זה זעקת הנשמה לבוראה. זה בכית המורים. זה בכי שהוא כולו תמרור, הוא כולו הכוונה, הוא כולו פריצת דרך. הוא מטהר את הנפש כמו גשם שיורד ומנקה את האוויר מכל חלקיקי האבק שלו. זה בכית המורים. ותשאלו את הילדים הקטנים, מישהו מאיתנו זוכר כאשר הוא היה ילד, מה זה בכי מבחינת ילד? איזה כיף. תראו ילדים אחרי שהם בוחרים, איך הם חוזרים מתוהרים וחזקים. בכי של מבוגרים על פי רוב בכי של ייאוש. מי שחווה פה בכי תמורים, היה מה שמקנה בה, אני מבקש ממנו אחרי זה ביחידות לבוא אליי ולומר לי איך עושים את זה. כן? כי מי שזוכה לבכי תמורים, זה דבר מופלא, יש לו מערכת של סינון אבק. יש לו מערכת נפלאה של טיהור נפש, של רענון הטוב, זה דבר מופלא. זה נקרא בכי תמורים, תראו מה שאנחנו אומר. והבכי יוסיף באמת לאמץ את הנפש ולהעיר את הרוח. ואחרי שעה של בכי והתרגשות מראות הנפש, יבואו ימי אורה וצהלת לב, בהיות האדם מוצא לנפשו מנוחה מסבל עול הפרעות שבסדר חייו. כן? סורו ממני כל פועלי אבן, כי השם שמע קולי. איזה קולי? קול בכי. כשהשם שומע קול בכי, עכשיו הרע מאבד את האחיזה שלו. והטוב יכול לפרוץ עוד כברת דרך קדימה, אל תדאגו, שם הוא ימצא את מדרגת היצר הבאה, שתעכב אותו ותיצור את האתגר הגדול של הקושי, אבל גם שם המענה שלו יהיה בכי. צער, התמודדות, התקוממות, אומץ רוח, ואז הוא יפלס עוד כברת דרך וחוזר חלילה. אבל אחרי הבכי הזה, בדרך כלל, באים ימי אורה, אומר לנו הרב, וצהלת לב, ויות האדם מוצא לנפשו מנוחה מסבל עול הפרעות שבסתר חייו, הוא מתקרב ובלב ער, לאור השם אשר רוחק ממנו. אבל ההנחה, חוזר להנחה השלילית, היא מתפרצת ותוכל להתפרץ בכל עת, היא ספונטנית, ההנחה הספונטנית בלא דעת, על פי רוב ככה זה אצל בני אדם, וביותר היא מופיעה מתי? בעת הראוי לשימוש של לב אמיץ. מתי מופיעה הנחה? במצבי ההתנגשות, ששם דווקא צריך את מה? את הבירור של ההבדל בין צער וייאוש. אז היא מופיעה דווקא בשלבים שצריך להפוך את ה... כן? להפוך את היגון לשמחה. אבל ההנחה היא מתפרצת ותוכל להתפרץ בכל עת וביותר בעת הראוי לשימוש של לב אמיץ, ואינה גומרת עניין בחשבון ודעת עם עסקי המחשבות המדכאות. אינה גומרת עניין. לא נלווה להנחה השכל הישר. אין? היא פועלת בחלל הריק והיא גורמת לכל התוצאות השליליות האלו שדיברנו עליהן. מזה ראוי להתרחק. מהנחה כזו ראוי להתרחק. רק אנחנו מזהים את תחילת ההתנוצצות שלה, תכף ומיד לעצור אותה. לעצור. את כל חומרי הגלם שלה, לזרוק את חוצה. מיד. לא יודע, משמע מוזיקה נחמדה, לאכול איזה קרטיב, לא יודע מה. לעשות פעולה, להחזיר את עצמנו אחורנית. להחזיר את עצמנו למצב של יותר נוחות. אבל לא לתת לזה להתפתח, כי אנחנו לא יודעים מה היה הסוף. והסוף יכול להיות אחד מהשתיים. או שבירת חצי גופו של אדם, או שבירת כל גופו. או במילים אחרות, שבירת הגוף זה ההשפעות הפיזיות של ההנחה על גוף האדם, שבירת כל הגוף זה פסיכוסומטי. זאת אומרת שההנחה היא לא פוגעת רק במרכזים הפיזיים, היא לא מתחילה ונגמרת במרכזים הפיזיים, אלא היא מחלחלת גם למערכות הנפשיות. זה מה שאמרנו. זה רבי יוחנן אומר, זה החכם הארץ ישראלי ההוליסטי, שהוא יודע שנזק הוא לא מתחיל ונגמר בגוף. הוא מתחיל בגוף, אולי, אבל הוא נגמר במקומות הרבה יותר פנימיים. כן? זה דעתו של רבי יוחנן. כל גופו של אדם, לעומת חצי גופו של אדם. חצי גופו של אדם זה מתאר את המרכזים הראשוניים שההנחה פוגעת בהם. זה מתחיל לפגוע במרכז המסוים, מרכז X, אבל זה לא נעצר במרכז X. כי מרכז X הוא מחובר עם כל המרכזים האחרים, והנפש היא אחת, והאדם הוא אחד. אי אפשר לבוא ולשים הפסקות, כן? או מחיצות, או הפרדות בין חלקים מסוימים, בין נפש לגוף. לכן זה פולש בכל, אומר לנו ביכונן. לכן יש חשיבות עצומה לעצור את כדור על שלג של ההנחה, בגלל התוצאות המזיקות שיש לו. או, אבל ההנחה היא מפרח ולבין. אני אומר, והנה הפעולה של תיקות הנפש. אני מסביר לנו את העיקרון של חצי גופו או כל גופו. אמרנו את זה כבר עכשיו, רק נקרא את זה ונעצור, כי אנחנו לא ביכור. נעצור. והנה הפעולה של תיקות הנפש פועלת בדרך ישרה על הכלים הנפשיים שבגופו של אדם. מה זה כלי נפשי בגופו של אדם? כלי נפשי, פירוש הדבר, הכלי נפשי בגופו. כלומר, כל חלק בגוף הוא קשור עם חלק אחר בנפש. אז שהגוף נפגע, באופן אוטומטי, הדברים מחלחלים לאיבר הנפשי הקשור אליו. אם כן, אבל איפה זה פוגע בראשונה? קודם כל זה פוגע, כן? ההנחה יכולה לפגוע בלב, יכולה לפגוע, כן? האדם נעשה, אני יודע מה, כל מיני תופעות פיזיות. תופעות פיזיות. יכול אפילו חולה מזה באופן פיזי. באופן חולה. באופן פיזי יכול להיות חולה. אדם עכשיו צריך לקבל לעבודה באיזה מקום, הוא כולו במתח לקראת יום הראשון של העבודה שלו, והוא נופל למשכב. 40 חום. מה קרה? יחסי גומלין בין גוף ונפש. אמנם, והנה הפעולה של דיכות הנפש פועלת בדרך ישרה על הכלים הנפשיים של גוף אדם. המוח והלב והעצבים המתייחסים אליהם. על כן היא שוברת בכוח ראשון, מכה ראשונה, היא שוברת חצי גופו של אדם. אמנם, מי ישים גבול? הרי אי אפשר לראות את האישיות של האדם, את כל האדם כולו כמפורד. ודאי שלא. מי ישים גבול? הכוחות הגבייה הנאחזים זה עם זה. והכוחות של האיברים התחתיים, שאין להם יחס עם סערת הרוחות, גם הם הקשורים עם הכוחות החיוניים המתגלים בתוקף, באיברים, שכוחות הנפש פועלים עליהם בדרך ישרה. על כן, משבירת חצי גופו של אדם, באופן ישיר ומיידי, בדרך מקורי, בהתחלה, באה שבירת כל גופו של אדם בדרך תולדתי. לכן יש פה קריאה גדולה בכל הפסקה הזו, לברר מחדש את מצבי המתח, את מצבי הקושי, את המצבים המשבריים, לברר אותם בדרך של תורה, בשכל ישר, ולא לתת בשום פנים ואופן שיווצר מגע בין הדמיון לתחושות הטבעיות והספונטניות של הקושי, כי אחרת כבר נרקחת, כבר נוצרת ההנחה, ולפי גודלה ואיכותה, ממילא אנחנו מגיעים למצב של חצי גופו, כל גופו, שהם ישמרים.